ראשית, כדי שלא נשכח, שלא נשכח בשבוע הבא, לא, זה שם לא טוב. השנה שעברה, לא טוב. זה מתבטל השנה. מאיזושהי סיבה לא מוכל ביום ראשון הבא שיהיה שיעור. הנחת היסוד היא שיהיה... נעשה התוועדות גדולה ונעשה שמח, בוטי, אתה מארגן את ה... עליך. מי נדרס כזה, כן, זה עליי כזה. עליי, עכשיו גם. אז בעזרת השם, בעזרת השם. אם לא מודיעים הודעה אחרת, אנחנו... חשבתי הרבה פעמים רק משפט אחד, חצי משפט, אולי הוא קשור גם לשיעור. אני חושב שפעם גם אמרנו את זה. הרי רבותינו לימדו אותנו שהאבל מתהפך, מתהפך ממש, שהכל הוא בהיפוך, נכון? לא רק שלא יהיה אבל, אלא שצום הרביעי וצום החמישי וצום השביעי וצום העשירי יהפוך ליהודה ולכל ישראל לששון ולשמחה. עכשיו, כשאני אומר, תראות, אני אראה, כשאני אומר שזה יהפוך, זאת אומרת שיש היפוך מוחלט. אז דיברנו, אני חושב פעם. כשמדברים על זה שבתשעה באב צריך שתשעה באב יתהפך. מה היה בתשעה באב? מה קרה בתשעה באב? חורבן. אז מה זה היפוך? בניין. מצוין. מה קרה בשבעה עשר בתמוז? מה קרה בשבעה עשר בתמוז? הובקעה העיר. נכון? נפרצו החומות. אז מה יהיה ההיפוך? מה? שיבנו החומות, אוי ואבוי. שאלה טובה, לא? לא רק כי אוי ואבוי. קודם כל כי הפסוק אומר שפרזות תשב ירושלים. ושנית, כי כל מי שמבין יודע שהחומות האלה זה של הסולטן סולימן. אין לנו עניין בחומות, ההפך, יש לנו עניין שפרזות תשב ירושלים. נו, אז מה יהיה ההיפוך? הרי... צום הרביעי, תמוז, צריך להתהפך. אז מה, ההיפוך יהיה שיהיה נחמד? שיש פשוט, ההיפוך יהיה פשוט מאוד. בשבעה עשר בתמוז, אנחנו היינו בירושלים, והאויבים בקעו את החומות מבחוץ. ההיפוך יהיה שאנחנו נבקע את החומות מבחוץ. זה היה. וכשהחומות... כל החומות יבקעו מבפנים, אז יהיה היפוך של 17 בתמוז. צום הרביעי יהפוך ליהודה ולכל ישראל, לששון ולשמחה, לחיים ולשלום. אז כך או כך, לא כך או כך, ברור שבעזרת השם, בגלל הבלגן, וזה בלגן גדול, לא נוכל לעשות קשור ביום ראשון, ויש ביום ראשון שאחריו, בסדר? גם איזו התוועדות תלך עליך, אז אנחנו נפגש... מנכ״ל ישיבת הכותל קיבל על עצמו להרים את האירוע איתנו. יהיה צפור, מכולם. הוקלט. לא צריכים שזה יוחלט. ברגע שזה יוחלט אצלנו בפנים, זה יהיה. בעזרת השם. טוב. פרשת פנחס, ואני רוצה ברשותכם לעסוק... בשני עניינים בתחילת הדברים ומתוכם להתחיל את הלימוד. יש חומשים? יש לכולם חומשים? למה חשוב חומשים? כי חשוב לראות את זה עכשיו. אני לא הולך להיכנס לדיונים בתוך פסוקים, רק לראות רגע מכלול. לכן מאוד חשוב שיהיו חומשים לפני כולם. מיד אחרי הפסוקים הפותחים את הפרשה כתוב... פרק כ"ה, פסוק ט"ז, הפסוקים הפותחים מזכירים את פנחס בן אלעזר, נכון? שבקנאו את קנאתי השיב את חמתי מעל בני ישראל, ולא חיליתי את בני ישראל בקנאתי. התורה מספרת את השמות, זמרי בן סלו ותוזבי בצור, של הסיפור מסוף הפרשה הקודמת. הכל נסגר, ועכשיו. נדבר בכבוד, בכבוד, בכבוד. וידבר השם אל משה לאמור, צרור את המדיינים והקיתם אותם, כי צוררים הם לכם בנכליהם אשר נקלו לכם על דבר פאור ועל דבר כוסבי, ואת נשיא מדיין אחותם המוכה ביום המגיפה על דבר פאור. ויהי אחרי המגפה. כאן יש פסקה באמצע פסוק, וכתוב בחומש, מי שזוכר את זה בספר התורה, זה באמת פסוק שמפסיק בהתנחתה, ויהי אחרי המגפה, ואז הפסקה, ומתחילים כאילו את הפרשה הבאה. אבל לא זו הנקודה שאני רוצה לעסוק בה. מה צריך עכשיו לבוא אחרי הציווי, צרור את המדיינים, כי צוררים הם לכם? מה צריך להיות לתואר עכשיו? נו, מלחמה. איך זה הולך להתרחש? נכון? לא שאלה מסובכת. צרור את המדיינים, כי צוררים הם לכם, קדימה. יכול להיות איזושהי הכנה, ארגון תחמושת, הם יוצאים למלחמה. זאת לא מלחמה הראשונה שלנו, ודאי לא בשנה ה-40, נכון? למרות שכדברי המשורר, מחילה על הישראליות, אני מבטיח לך שזאת המלחמה האחרונה במדבר. זאת כן המלחמה האחרונה, מבטיח. האמת היא שאם היינו מבינים טוב את הסיפור וננסה להבין אותו, אז יכול להיות שהשיר הזה היה הופך להיות יותר רציני ממשהו. אבל נגיע לזה. מצפים למה אחרי צרור את המדיינים כצוררים הם לכם בקיצור? למה? לתחילת. תיאור המלחמה יהיה ארוך מאוד. מלחמת מדיין, אולי מדברים עליה קצת פחות מקריאת ים סוף וסיחון ואוג, אבל היא המלחמה שמדובר עליה הכי הרבה בתורה. היא מתוארת בתיאור הכי ארוך. הכי ארוך, פי כמה וכמה משאר המלחמות. אבל מתי היא מתחילה להיות מתוארת? נו, מה כתוב מיד אחרי? ויהי אחרי המגפה, ואנחנו מצפים למה? נו, לתחילת מלחמה, ועכשיו שני. מפקד. מעניין. תגידו, מפקד זה חשוב למלחמה, מספרים. אתם יודעים מה? בשביל להתקדם, קונה. אבל אני כבר אומר לכם בסוגריים, לא קונה את ההסבר הזה. כי המפקד הזה שונה מכל המפקדים שהיו עד היום, ודאי מהמפקד הראשון. החומש הזה נקרא חומש הפקודים. במפקד הראשון כתוב את המספרים, למטה זבולון, סך X. נכון? למטה יששכר, סך X. במפקד הזה כתוב שבמטה זבולון יש X משפחות. משפחת היחיני ומשפחת הזרחי ומשפחת השילימי ורבינוביץ' וכהן ומוזגלו, יש את כל שמות המשפחות בעם ישראל. זה מפקד עם תיאור משפחות, לא עם תיאור מספרי לקראת לחימה. זה מפקד שמתאר את שם בת אשר שרח, איך זה קשור למלחמה. זה מפקד שמתאר את בנות צלופחד, איך זה קשור למלחמה. לכן אני אומר מראש, לא קונה את זה שהמפקד הוא חלק מההכנה למלחמה, אבל נו, בסדר. מתי המפקד מסתיים? בסוף שני? אמרנו צריך חומשים, דפדפו, דפדפו. סוף שני, מגיעים לשלישי, פסוק נון ב', המפקד הזה זה 55-56 פסוקים, זה מתחיל עוד בפרק הקודם. בסדר? נגמר. מגיעים לשלישי. יש לכם שלישי, זה בעמוד תף סמכת בחומשים האלה למטה. מגיעים לשלישי, נו, כבר מתחילה המלחמה, עוד לא. מה יש לשלישי? הגורלות בחלוקת הארץ. חיוני לפני המלחמה, אי אפשר לעשות את זה בהפסקה הבאה. מה? טוב, נו, יעודד את הלוחמים. בטח יהיה פה איזה פסיכולוג, יסביר שזה טוב, זה יעודד את הלוחמים לדעת על הנחלות. אני לא מתווכח עם פסיכולוגיה, נכון, יעודד. קדימה, אחרי הגורלות. נו, למה מגיעים הלאה? נגמר שלישי. ובאמצע המניינים של משה ומי נולד לאהרון ונדב ואביהו, את מי זה מעודד לא יודע, אבל נמשיך. פסוק פרק כ"ז, פסוק א', ותקרבנה בנות צלופחד. כל זה חיוני לפני הביצוע. אצלנו בצבא אמרו 60 שניות זוז. צרור את המדיינים כי צוררים הם לכם, and now please wait. גמרנו עם המפקד, גמרנו עם הנחלות, הכל בסדר? תיאור הגורלות והכל, ובנות צלופחד, הכל משודר? קדימה. מה עכשיו? רביעי. רבי, פסוק כבר בפרק הבא, רבי, ויומר השם אל משה, קודם כל אישור על בנות צלופחד, ואז פסוק י"ב, ויומר השם אל משה, עלה אל הר העברים הזה, וראה את הארץ, וראית את ונאספת אל עמך, לא יכול לחכות, או לפני, זה לעידוד. כלומר, אתה לא תיכנס לאביס, זה סגור, ועלה אל הר, זה תמיכת לחימה, מה הרעיון? ואז יפקוד השם אלוקי הרוחות לכל מסר, וצריך למנות את יהושע. ויהושע יעמוד לפני אלעזר ושאל לו במשפט האורים ותומים. יהיה מי שיתעקש לי, כל זה חשוב למלחמה, קניתי. חמישי, אני רק עוזר לכם בשנייה, בין הציווי צרור את המדיינים לתחילת הפעולה, מה שנקרא לשים ליציאה לקרב, עוברים 175 פסוקים. 175 פסוקים. נמשיך. במה עוסק חמישי? נו. קודם כל קורבן תמיד. אחר כך שבת. אחר כך ראש חודש. טוב, אחרי כל כך הרבה דברים צריך באמת מוסף. מוסף סוף השם, מוסף שבת, לאב וחס ושבת. אז יש מוסף לשבת, ויש מוסף לראש חודש, ויש מוסף לכל יום. שישי! נו! פסח, שבועות, ראש השנה, סתם שאלה בסוגריים, אי אפשר היה לטפל בזה בויקרא. כל פרשת המועדות כבר הייתה שם, הקורבנות בספר ההוא. אתה רוצה לחכות לבמדבר בסדר, אבל זה חייב להיות בין ההוראה לביצוע? זה בדיוק העיתוי. גמרנו, שבי! יש עוד דבר מאוד חשוב לפני שיוצאים למלחמה, לדעת בדיוק את ירידת מספר הפרים והכבשים בסוכות. גם את הרמז לניסוך המים. ואת שמיני עצרת עם הקורבנות. נגמר? אפשר כבר לצאת למלחמה? לא, מה פתאום? מטות? הפרשה הבאה, תף עין חן. וידבר משה לראשי המטות, אגב, בפעם הראשונה אני שומע על הפורום הזה. ראשי המטות המשולבים. עד עכשיו לא דובר אף פעם עם ראשי מטות. מאיפה הם באו ראשי המטות? זה ברור לי שמתכוננים למלחמה יש ראשי מטות. אז זה נשמע כאילו זה הולך להיות מלחמה. לא, 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 יש משהו מאוד חשוב. אם כבר גמרנו את כל סדר מועד וחצי קודשים וגם טיפלנו בכל דיני נחלות ויש נוחלים וסגרנו את המפקד, למה לא ללמוד גם נדרים? מה יש? קצת. היקף בשס לפני שמבצעים את העניין. איש כי ידור נדר להשם או איש הבא שבועה לאסור איסר אישק גם זה חיוני למלחמה עכשיו. כלומר, בלי זה אי אפשר לצאת? כלומר, אי אפשר לטפל בזה בעזרת השם, מה שנקרא בהקדם הקרוב כשנתפנה? או למה לא טופה לפני כן? ובשני נושאים עוסקים פה בראשון של מטות. בנדרי בת שאב מפר, ובנדרי אישה שאיש. הפרה, התרה, אבל לא של נדרים בכלל, אלא של אב וביתו ואיש ואשתו. סיימנו, הפסוק החותם את פרק למד, אלה החוקים אשר ציווה השם את משה בין איש ואשתו, בין אב לביתו, בין הוריה, בית אביה. וידבר השם אל משה לאמור. אני חושב שמדיין כבר מזמן התפרקה. נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים, אחר תאסף אל עמך. וידבר משה אל העם לאמור, יחלצו מאיתכם אנשים לצבא ויהיו על מדיין, לתת נקמת השם במדיין. זאת אומרת שההכנות המעשיות עוד לא התחילו. יש ראשי מטות, אבל עוד לא התחילה ההחלצות של האנשים לצבא, זה רק עכשיו מתחיל להתרחש. וכדי לקצר, מי שני עד שישי של פרשת מטות עוסקים במלחמת מדיין. כדי לסבר את האוזן, מלחמת עמלק שלושה פסוקים. עוג שניים. סליחה, סיחון, קצת יותר. מלחמת ארבעת המלכים את החמישה. חצי פרק. והם הולכים, ומשה קוצף על פקודי החיים, והחיליתם כל מקיבה, וכל הדינים שנלמדים ממלחמה נלמדים מפה. הגעלת כלים, תבילת כלים. כבר סיכמנו, היינו בכל הסדרים, חוץ מתארות, עכשיו יש את זה. כל זה נלמד ממלחמת מדיין. מה זה? אין דבר כזה. והתורה, ביהי אחרי המגפה, עם ההפסקה באמצע הפסוק, יש לזה הרבה הסברים. התחושה שלי, לעניות דעתי, שההסבר הזה הוא קודם כל כדי שנשים לב לעניין הזה. נעצור רגע. אנחנו לומדים את כל הפרשיות באמצע, כאילו הן לא קשורות. אבל האם אי פעם, כשקראנו את קריאת התורה של ראש חודש, מישהו שם אל ליבו שזה מה שנאמר בפסק זמן בין ההוראה לביצוע של מלחמת מדיין? מה זה קשור בכלל? ובראשי חודשיכם, תמיד, וביום השבת, מה זה נראה? עד כאן שאלה א', ואליה אני רוצה להגיע עוד מעט. והערה ב' שנתתי דעתי עליה בשבת. אני חוזר אחורה קצת, הערה מאוד... מאוד מעניין. תחילת פרשת פנחס, ממש ממש ההתחלה של הפרשה. תחילת פרשת פנחס כתוב, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן. נראה ששואל, למה ייחסו את פנחס לאבא ולסבא? דבר נדיר מאוד בתורה, רק במקרים מסוימים, ואצל פנחס כל פעם. כלומר, אחרי שאמרנו בפעם הקודמת, רק לפני שלושה פסוקים שפנחס עשה את זה, גם שם הוא הופיע עם בן אבא סבא. וגם פה הוא מופיע עם בן אבא סבא. האמת היא שההסבר הזה יכול להיות מאוד מובן. אלמלא רשי היה אומר את הדברים שלו, אני הייתי נותן שני הסברים שנראים מאוד יפים והמפרשים אומרים אותם. האחד הוא, הרי מה עושה בלעם? מה הוא עושה בהצעה שלו? הוא רוצה לייצר ילדים יהודים שלא יודעים מי זה אבא שלהם בעברית. במקום לעשות את זה ארוך, הוא רוצה לייצר הרבה הרבה ילדים יהודים שלא יודעים מי זה אבא שלהם. זה סיפור בנות מואב. אם אני לא מצליח לנתק את העם הזה מהשורשים שלהם, לייצר ילדים שאין להם שורשים. והם יזנו, וכן אמא ולא אמא ואבא ולא אבא. מאוד מעניין שהדיבור שעומד מול הוא אחד שכל פעם מיוחס לסבא. יש לו אבא. יש לו סבא. אולי גם עוד דבר שמופיע גם במפרשים והוא נפלא. הרי התחושה הראשונה לגבי פנחס זה שהוא איש חרב, הוא איש מלחמה. והאזכור שהוא בא מאהרון הכהן, הוא אזכור מאוד מאוד חשוב. מי הוא אהרון אנחנו יודעים. אבל רשי בוחר לא בזה ולא בזה. רשי בוחר בהסבר אחר. רשי אומר שהייחוס בא מפני שכשראו השבטים את פנחס עושה את זה, אז הם אמרו, ראיתם, אבי אמו פיתם עגלים לעבודה זרה. מי זה אבי אמו?
יתרו.
יתרו.
פוטין.
ראיתם פוטי זה שאבי אמו פיתם עגלים לעבודה זרה, ואז היה צריך לייחס. העלאה את הדמות הזאת של יתרו היא מעניינת, אני אגיד לכם למה. אני אף פעם לא הבנתי, אני מודה, מאיפה זה נחת לפה. מי בכלל חשב עליו? שבת, לפני התפילה, פתאום שמתי לב למשהו בפרשה, שאני מודה שלא שמתי לב אליו בעולם, בסוף פרשת בלק. יש לבלק בעצם ארבע ברכות, נכון? אחרי השלישית של מטובו, הוא נותן ברכה ככה בעל כורחו של בלק, ובא הוא מדבר על מה, הזכרנו את זה בשבוע שעבר, במילה אחת, משיח, אחרית הימים. אבל לא בזה הוא מסיים. בוא נסתכל רק שנייה בפרק כ"ד בסוף. הוא לא מסיים במשיח ובאחרית הימים. זה אני מבין אגב. בוא נראה רק שנייה את הברכה האחרונה שלו, לחצי שנייה, כי אנחנו לקחנו על עצמנו הרבה ביחד. בוא נראה את הברכה האחרונה שלו. בסדר? עמוד תף סמך ב' או שבי, שבי, חצי פסוק לפני כן, בעמוד שלפני. ואתה הנני הולך לעמי, לך יעצך את אשר יעשה העם הזה לעמך באחרית הימים, בלי להיכנס לפרטים. רק נראה את הברכה. וישם משלו ברמה, נאום בלעם בנו ואור, נאום מגיע ראשיתו מעין, נאום שומע אמרי אל, הראינו ולא אתה, אשורנו ולא קרוב, כל זה מדבר על מי? משיח. דרך כוכב מיעקב. נכון? למה זה רלוונטי לבלק? תקשיבו טוב. ומחץ פעתי מואב, בלק מלך מואב, וקרקר כל בני שת, אבל בלק יקירי, אל תדאג, זה לא הולך להיות כל כך קרוב. את הקדנציה שלך אתה ציים יפה. הם לא יעשו לך כלום. בינתיים, בוא נערוס להם את החיים. אבל אני חייב להגיד לך שהתוכניות שלנו הן תוכניות זמניות, כי לאחרית הימים קרקר כל בני שת. בני שת זה כל בני העולם. כי שת קם תחתיו. טוב? והיה אדום ירשע, והיה ירשע שעיר אויבה, וישראל עושה חיל, וירד מיעקב, אומר רשי, כמו וירד מים עד ים, ומנהר עד אף שיערת, זה מלך המשיח. יפה? גמרנו? והאביד שריד מאיר, אומר רשי, זה מלך המשיח, שיבוא מרומי וינצח את העיר, את רומי של אדום, ירשע, שעיר, גמרנו. עד כאן דיברנו על המשיח. אבל לא בזה סיים בלעם. מה הבא? מה הדבר הבא? נו, ויהר את המלאק הגיוני. אומר רשי, המלאק הוא האויב האולטימטיבי, הראשיתי, הראשון שבא להילחם בישראל. ראשית גויים המלאק. אז תדע לך המלאק, תראו בפנים, ויהר את המלאק וישם משלו, ויאמר ראשית גויים המלאק ואחריתו עדי עובד. קיבלתי. זה שבא להילחם, אחריתו עדי עובד. אבל לא בזה הוא סיים, עכשיו תראו במה הוא מסיים. נו, וירד את הקיני, מי זה הקיני? מי? יתרו. ומבני קיני, חובב הקיני, הם מקבלים את עיר התמרים, את יריחו. מה יתרו קשור אליו לך? וירד את הקיני, תקשיבו טוב, וישם משלו, זה פלא פלאות, אני אף פעם לא שמתי לב לזה כמו שצריך, וישם משלו ויומר, איתן, אתם רואים אגב שוייר את הכלים מקבל כותרת, כמו וייר את המלאק, וישא משלו, זה לא המשך. וישא משלו ויאמר, איתן מושבך, ושים בסלע קיניך, כי אם יהיה לבאר קין, עד מה אשור תשבקה. ואז הוא מסיים, אם כבר דיברתי על אשור, אוי מי יחיה מסומו אל, וצימי יד קיטים ואינו אשור ואינו עבר, וגם הוא עדי עובד. בתיאור הזה אומרים חזל, אומר רשי שהוא מתאר את סנחריב מלך אשור, שמבלבל את כל האומות ומהפך את העולם, ואסונות ויבשות, וגם הוא בסוף בעצמו יהיה עדי עובד. אז הוא דיבר על המלאק עדי עובד, הוא דיבר על אשור עדי עובד. הוא דיבר על ישראל, והוא דיבר על יתרו. רשי אומר, טוב, בלעם היה חבר טוב של יתרו. שניהם היו יועצים ביחד של פרעה. הוא מכיר אותו, חברים. זה אגב לא רק מזרח, זה גם הגיוני מאוד. במרחב הלא גדול הזה של המזרח התיכון, של אזור מצרים, נמצאים שתי דמויות עולמיות של גויים גדולים. כהן מדיין, שהוא חותן משה. ובלעם. שתי דמויות קוסמיות.
איוב אולי.
סליחה?
אולי גם איוב.
אולי גם איוב, אבל איוב לא מופיע לנו במקרא. חזל מביאים גם אותו. אבל שתי הדמויות האלו של בלעם ושל יתרו הן ברורות לגמרי. עכשיו שימו לב מה הוא אומר ליתרו. ובזה נסיים את הפרשה. היא מדהימה. וירא את הקיני, וישא משלו ויאמר, איתן מושבך. מה מזכיר לכם איתן, איתנים? מי הם האיתנים? האבות. האיתנים מוסדי ארץ. האבות הם האיתנים. ירח האיתנים זה ירח שנולדו בו האבות. אתם יודעים על מה הוא בירך כל הברכות? כי מראש צורים הראינו על האבות. והוא אומר לי, יתרו, שמע, חבר שלי, אתה הלכת אחרת ממני. אני הולך לקעקע את העם הזה. אתה פשוט הצטרפת אליו. ואתה איתן מושביך. ואיך נקרא העם הזה בפי בלעם? צורים. ושים בסלע. כינך. הוא ממשיך. כי אם יהיה לבאר קין, מי זה הקיני? יתרו. כלומר, נניח שמה אתה תסבול? שאתה תגלה איתם. מגלות לגלות, אדמה אשור תשבק. תראו את רשי. רשי לא יאמן, תראו את רשי. כי אם יהיה לבאר קין, בפסוק אף ב', זה ברשי מצד שמאל, אשריך שנתקעת לתוקף זה, אתה הפכת להיות חלק מהסלע הזה, שאינך נתרד עוד מן העולם. שמעתם את ההגדרה? הפכת לנצחי. כי אף אם אתה עתיד לגלות עם עשרת השבטים, ותהיה לבאר ממקום שנתיישבת שם, מה בכך? עד מה אשור תשבקה? עד איכן הוא מגלה אותך? שמה לחלך וחבור? אין זה תירוד מן העולם, אלא טלטול ממקום למקום, ותשוב עם שאר הגלויות. ופתאום רואה את יתרו, וזה סיום הברכות של בלעם, לא עם ישראל. פלא עצום. אני אדבר על הכל עוד שנייה, אני רק אזכיר, שכמו שלא שמתי לב שהתמונה האחרונה שבלעם עוסק בה זה יתרו, ולא עם ישראל, עוד פעם התמונה האחרונה שעם ישראל עסק בה הייתה יתרו. ומדי מתי? עם ישראל כף ואייה מתקפל בדרך לארץ ישראל. נוסעים אנחנו. כל האוהלים מקופלים. הכל מסודר, הזכרנו את זה. אוהל אחד עומד באמצע השטח. ומשה פונה בו אל יתרו. ויאמר משה לחובב, נכון? והוא פונה אל רעהו, אל רעואל, אל חובב, אל יתרו, ואומר לו, נוסעים אנחנו אל המקום, לך איתנו והיטבנו לך, והיית לנו לעיניים. אגב, אתם יודעים מה הבעיה של בלעם? עין רעה. אתם יודעים מה כוחו של יתרו? עין טובה. ואתם יודעים מה אומר משה ליתרו לפני שהוא דיבר על זה על מישהו מהעם? הפעם הראשונה שמשה מדבר עם העם על הנחלות זה מתי? הרגע ראינו, מתי? בשלישי, בפרשת פנחס, בשנה ה-40, חודשיים, שלושה לפני שנכנסים לארץ. רק עם אחד הוא דיבר על נחלה. עם מי? עם יתרו. לך איתנו והיטבנו לך, והוא מבטיח לו את יריחו. ועכשיו יושבים בערבות מואב מעבר לירדן, יריחו, ובלעם חותם את הברכות ביתרו. זה דבר מופלא, כי רק אם נבין את זה, שהמלחמה של בלעם היא לא בעם שיש לו בעיה לאומית איתו, כמו בלק שהעם יושב מולו, אלא בעם שהוא מנסה לעצור את ההשפעה שלו על העולם. זה הבעיה של בלעם. העם הזה לוקח את כל העולם לאלוקות. ולכן בלעם מסיים בסוף ומדבר על אחד שגדל בבית ספרו. שני יועצים, פרו בטח שילם הרבה לשני היועצים האלה. לדעתי שני היועצים הגדולים האלה של פרו היו כמו שכל מלך מחזיק שני יועצים אדירים. אחד מומחה לעין רעה ואחד מומחה לעין טובה. שני מומחים. אחד יודע לראות את כל הזעם. ואחד יודע להסתכל, שני מסתכלים לשורש. שניהם מסתכלים לשורש, שניהם לא מתרגשים מההווה. שניהם בשורש רואים כל הזמן, כל העמים שמרו והרגזו. חילה חזו שרי פלשת. כולם שמעו את קריאת ים סוף. רק אחד שמע הוא בא. וזו סוגיה עצומה. משה רבינו הוא זה שלוקח איתו ערב רב. כי הוא מבין שהתפקיד של העם הזה לא מצטמצם בעם. אלא בלהקים בית תפילה לכל העמים. ובלעם שמנסה כל הזמן לקלל, בעל כורחו בסוף אומר את מה שהוא אומר כפינלי. יתרו, זה שאתה גר ואין לך את ראש צורים ואין לך את ה-DNA ואין לך את האבות, לא מפחית מהנצחיות שלך. כי אתה חלק מהסלע. כי אתה בעצמך איתה. כאילו לא דובר על זה, אבל זה בעצם כל הסוגיה. אחרי ההערה הצדדית הזאת, המאוד חשובה, למה שבו פתחנו. אי אפשר להבין את כל הסיפור הזה של צרורת המדיינים ושל כל הפרשה וחצי הזאת בין לבין, אם לא מבינים מהי מלחמת מדיין. ואני רוצה לדבר רגע על משהו שהזכרתי אותו למעלה הזה, גם היום, גם ביום שישי, אבל אני מזכיר אותו כי לדעתי אף אחד לא שם לב אליו. בסיפור של הפאור ובנות מאב, שביעי של פרשת בלק, פעם אחרונה שאני מבקש להסתכל בחומש, קפה, שביעי של פרשת בלק, לפני שמסתכלים או תוך כדי שמסתכלים, בזריקה מהירה, כמה נהרגו? 24 אלף, נכון? לא. בפסוקים, שום דרשה, הכל בפסוקים. הרבה יותר. 24 אלף, לא רק בשביל בעקבות סיפור הפאור. 24 אלף.
זה רק המגיפה.
פרק קפה, לא, פשוט לא שמים לב לזה. אנחנו לא לומדים את הפרשה הזאת, נכון? פרק קפה, פסוק א'. אני אגיד לכם למה לא לומדים את הפרשה הזאת, נכון? כי אנחנו מבינים את העניין של בנות מואב, מבינים את הזנות. אתם יודעים למה מבינים? כי כשאני רוצה לעזור למישהו ביצר מסוים, אני יכול לעזור לו רק אם אני מבין את היצר. אם אני לא מבין את היצר שלו, אני לא יכול לעזור לו, או כי אחד משניים, או כי אני שקרן, ואומר שאני לא מבין. ושקרנים אף פעם לא יכולים לעזור. או כי אני באמת לא מבין מסכן. אני מבין את היצר של בנות מואב, לא צריך להסביר. אני גם מבין את העיתוי. עם ישראל נמצא בשלווה אחרי הניצחונות. שלווה זה זמן מסוכן. ערבות מואב על ירדן יריחו. אני מבין את הכל. אבל תסבירו לי כבר סוף סוף את היצר של הפאור. אני לא מבין, אני רוצה לעזור לי. תסבירו לי מה זה היצר של הפאור, ואני חייב להגיד לכם משהו. הפאור הזה, זה יישמע משונה. הוא הקשה שבכל מה שקרה לנו ב-40 שנות המדבר. יותר מהעגל ויותר מהמרגלים, אני אסביר מיד למה. יהושע בפרק כף דלד עומד בסוף ספרו ומסכם עם העם ומבטיח שהם לא ילכו לכאן ולכאן ושיבטיחו לו שלא עובדים עבודה זרה, נאום מדהים בסוף. ואז הוא מספר מה קרה במדבר, ואז הוא אומר, ואז הגענו אל הפאור, תקשיבו יהושע, שנים אחרי החלוקה והנחלה, אשר לא נתהרנו ממנו עד עתה. כך הוא מתאר את הפאור. אשר לא נתהרנו ממנו עד עתה. פרק כף דלת ביהושע. אתם יודעים שמשה רבינו, אף אחד לא יודע את קבורתו. אבל דבר אחד בכל זאת מספרים. מול בית פאור. זה באמת יפה. מי שרוצה לתאר מישהו איפה הוא קבור, אומרים ליד הצדיק שם. מכיר את הציון של הרמב"ם משם, שמאלה. משה רבינו יכול להגיד, אבל ליד האיכסה הכי גדול עלי אדמות. הפאור הוא העברה זרה לא הכי בזויה, הוא פשוט גואל נפש. לא נעים אפילו להסביר מהו, אבל רש"י טורח להסביר מיד, שהפאור זה שפוארים בפניו את פי הטבעת, ומוציאים ראי, וזוהי עבודתו. בכל זאת, תנו לי הסבר ליצר כדי שאני אבין אותו. ממש לא מרגיש תחייה לעניין. מה לעשות? דוגרי. מרגיש תחייה, מרגיש גועל. והגמרות מספרות לאיזה מדרגות של יצרים זה הגיע. אז תגידו, אנחנו לא מבינים מה זה עבודה זרה היום. לא נכון. מבינים ועוד איך. נדבר על זה עוד רגע. אבל בשבי יש שני סיפורים של מוות, וכולם ממוקדים בזנות. שם היו 24,000 הרוגים. יש עוד סיפור. נו, קפה. פסוק א' בפרק קפה אומר, וישב ישראל בשיטים ויחל העם לזנות אל בנות מואב. פסוק ב' ותקרן על העם לזבחי אלוהם. כלומר, כל המגמה שלהם זה להוביל אותם לפאור. אשר נקלו על דבר פאור, היה פה נוכלות. במגמה להביא אותם לעבודת הפאור. פסוק ג', ויצמד ישראל לבעל פאור. זה חשוב מאוד, כלומר, לא מדובר על עבודה, אלא היצמדות. היצמדות. ויצמד ישראל לבעל פאור, ויחרף השם בישראל. ויאמר השם אל משה. מדלגים על הפסוקים האלה. דרשות לומדים, את הפסוקים לא. ויאמר השם אל משה, קח את כל ראשי העם. והוקע אותם להשם נגד השמש. מה זה הוקע? הוקה זה לא נו 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 ולא מכה באוזן. הוקה זה לתלות. רש"י מסביר את זה ומביא את הפסוקים. והוקענו. תלייה זה לפני סקילה. בית דין שהיה הורג אחת ל-70 שנה היה נקרא קטלני. עוד מעט תראו כמה עובדי עבודה זרה נהרגו פה, חכו. זה רק הנצמדים. זה לא אלה שהיו פחות נצמדים. תחשבו להבדיל על נכנסת. על כמה אפשר להגיד שהם נצמדים? מניין. מכובד, גדול. כמה נצמדים יש? אנחנו מדברים רק על הנצמדים. רגע. ויאמר משה אל שופטי ישראל. הרגו איש אנשיו הנצמדים לבעל פאור. אומר רש"י, שופטי ישראל יש רק פירוש אחד. אלה מי שמונו להיות שרי עשרות, שרי 50, שרי מאות. ושרי אלפים. בפרשת יתרו כבר למדנו, מספרם מגיע בדיוק ל-78,600. אחד על 10, אחד על 50, 78,600. זה לא שופטים בהגדרה של היום של אחד לאלף, אלא זה מלמדים יותר. זה הרבה פחות מאחד לעשרה, כי תוסיף לאחד לעשרה, אחד ל-50, ואחד ל-100, ואחד ל-1,000, זה אחד ל-7 נקודה משהו. כל אחד מהם צריך להרוג איש אנשיו, מיעוט רבים. קשה להגיד את המשפט. בלי קשר למגפה, נסכלו 157,200. לפחות. פסוקים. אין אפשרות אחרת. בכלל, כדאי לעצור כמה שניות. אתם מבינים מה קורה לעם הזה? פחות או יותר בשלושה חודשים האחרונים? זה הזמן.
וזה בלי המכה.
בלי הנחשים.
לא, זה בלי שהם חזרו שבע מחנות.
בלי השבע מסעות ואור ההר ששם נהרגו רבים. בלי הנחשים והשרפים. זה מאות אלפים. זה אחרי 40 שנות גבורה של דור האבות. ואי אפשר לתאר את זה. אגב, למה אתם מתפלים? אנחנו אומרים את הפסוק הזה כל הזמן, רק לא שמים לב אליו. מה כתוב לפני ואתם הדביקים בהשם אלוקיכם חיים כולכם היום? מה הפסוק לפני? ככל האיש. ככל האיש אשר הלך אחרי בעל פאור השמידו השם אלוהיך מקרבך. למי הוא אומר את זה? לעם שזוכר את זה מלפני חודש. הוא לא מספר סיפור על מצרים. כשרבנו עומד בראש חודש שבט, אומר את פרשת ואתחנן, ומדבר עם העם שהיה פה עכשיו, גם מי שיש לו בעיית שכחה זוכרת. זה לפני חודשיים, חודש, שלושה חודשים. כולם מקברים את מתיהם. אלה הנצמדים. אז תגידו, אפשר לעבור ככה בלי להבין את החטא הזה? חזל אומרים, אתם יודעים למה משה רבנו קבור מול בית פאור? כי הפאור מבקש כל שנה ושנה להציף את העולם ולהטביע אותו. מתי? Today. ומשה צריך מקברו להשקיע אותו. זה סיפור בהווה. אגב, עכשיו שווה לחזור לפסוק כדי להבין אותו. צרור את המדיינים כי צוררים הם לכם. לא מדובר על סיפור שהיה, מדובר על present progressive continuance, על התמשכות כל הזמן. צרור, אומר רש"י, לשון הווה כמו זכור. מצווה עליכם לאייב אותם. ביטוי מדהים. אני רוצה עוד שנייה לנסות להבין קצת יותר לצוגיית הפרק. אבל מוריי ורבותיי, לפני מלחמה צריך להתכונן. לפני מלחמה באוג מלך הבשן צריך להכין פחסנים. אז איך מתכוננים לפני מלחמת מדיין? צריך להתכונן למלחמת מדיין. זו המלחמה היחידה, אגב, שבאמצע המלחמה עומד משה וקוצף ואומר, לא הבנתם עד הסוף, אחייתם כל נקבה, הן הנה היו על דבר פאור, למסור מעל בישראל בפרשת מטות. והוא קוצף על פקודי החי. מה זה הפאור? מה הקשר בין הזונה הזאת שמושכת את האדם לבין הפאור שבא אחר כך? הזכרתי הבוקר את המדרש המדהים הזה בגמרא. יש גמרא במסכת סנהדרין, אני אומר אותו בעל פה לשנייה אחת, לא את כולו. הגמרא בסנהדרין מתארת את העצה של בלעם. היא אומרת שבלעם אמר לבלק, תראה, לא הלך לי עם הכללות, הכל התפוסס, אבל יש פתרון אחד. יש פתרון אחד. אלוהיהם של אלו שונא זימה, והם מבקשים להם כלי פשטן. זה חלק מהאווירה הטובה עכשיו. והוא מציע לו עשה קלעים, אוהלים, מפשטן כאלה, אוהלים. עשה קלעים של נצרים כאלה, והושב בהם זונות. זקנה מבחוץ, זקנה הכוונה היא מבוגרת יותר, לא, וילדה מבפנים. הוא עושה קלעים מבית, מהר שלג, כך כתוב בגמרא, ועד בית הישימות. הר שלג, אומר רש"י, סניר. חרמון. ועד בית הישימות. הקיצר, כל כביש 90 מהצד המזרחי, שם עם ישראל יושב. הפנינג המוני. מוזיקה. ומוכרים כלי פשטן. וכשהולכים ישראל לשוק ויוצאים ושוטים ושמחים ומטיילים, סנהדרין קופיו, כל הגמרא הזאת, זקנה אומרת לו, זאת שמוכרת, אומרת לו, אי אתה נצרך לכלי פשטן? זה אגב שיטה שיווקית של קניון. מה, אתה לא יודע שאתה צריך את זה? עד היום לא ידעת שאתה ממש מוכרח את זה? איך אתה מסתדר בכלל בלי שואב אבק היי ברוב? עד היום הסתדרת בלי ולשכנה גרציה יש וכו', אתה מבין את זה. אי אתה יודע שאתה נצרך לכלי פשטן? זה יותר שאני צריך, יכול להיות לו. ואז היא אומרת לו כמה זה. תוך כדי שאומרת לו כמה זה עולה, קופצת הילדה מבפנים ואומרת לו בפחות. וככה פעמיים, שלוש, ואז היא אומרת לו שב. והיא מציעה לו יין המוני. ואז היא מביאה אותו אל היצר הרע שלו, וכיוון שבער בו, זה הלשון, הוא אומר לה, השמין, הוא רוצה לחתוק כבר. ואז היא אומרת לו, ואגב, מדובר על צדיק, מדובר עליי, מדובר על כל אחד מאיתנו, דור דעה. על כל אחד. כתוב שם שהיא נותנת לו יין, אז הגמרא מאירה בסוגריים, ועדיין לא נאסר יין של נוכרי. זאת אומרת, הוא שם, אבל הוא בודק את ההכשר של הבדץ על היין. ברור שצריך לדעת ההשגחה. זה מאוד, צריך להבין את זה לעומק. ואז היא אומרת לו, מה, אתה, כן, הוציאה יראתה מתוך היקה, עכשיו היא מוציאה את הפסל הזה של הגועל נפש של הפאור ואומרת לו עבוד לזה. וזה השלב שהיית מצפה שהוא יקום בילד ואיזה איכס נמרח. ואז הוא אומר לה, זה לשון הגמרא, והלא יהודי אני. לכאורה זה היה הרגע שהיה צריך להסתיים באיזה אפיאנד. והיא אומרת לו את המילים הבאות, ומה אכפת לך? מה אכפת לך? יהודי יהודי. נו זמן. צריך להבין את זה לעומק. מה, איך היא מצליחה? מי היא? מאיפה היא מצליחה? הרשאית, מאיפה? מה קרה? אז היא אומרת לו, מה אכפת לך? מה מבקשים לך? אלא פיעור. הפוך, תבזה אותו. והוא אינו יודע שזה העבודה של הפיעור. והסיום של הסיפור. ואז היא אומרת לו, וחוץ מזה אתה עוד תראה שאיני מניחתך עד שתכפור בתורת משה רבך. מה קרה? עסקתי בזה בחצי שנייה היום, אני חושב, אבל צריך להעמיק בזה מאוד מאוד. יש יסוד אדיר אדיר שכתבי החסידות הראשונים עוסקים בו הרבה, האדמו"ר הזקן מדבר בו. עבודה זרה זה לא משהו שהיה פעם. מספיק עם הבלוף הזה. נכון שעבודה זרה לאבנים אולי הייתה פעם. עבודה זרה לא הוקעתה, התפתחה. מה זו עבודה זרה? בעומק עבודה זרה זה לתת משמעות עצמאית לעוד משהו מלבדו יתברך. איך זה מגיע? איך עובדים לשמש? עכשיו נורא נוח לנו להגיד שפעם היו אנשים שעבדו לשמש, הם ראו את השמש והם עשו קר. השמש זה הזמן, בטיים מזמן, ואני מכיר המון המון אנשים שלא עושים ככה, אבל הם כל היום עובדים לשמש. איך עובדים לשמש? מה הרעיון? מה פתאום אני עובד לשמש? כי השמש היא כלי שדרכו עובר שפע גשמי אדיר. אני לא יכול להעביר שפע כזה. אני נשרף למולו, נכון? כשאני רואה כזה שפע גשמי, אני מייחס לזה כוח עצמי. מה, זה כל כך לא הגיוני? כמה פעמים ביום זה קורה לנו? אני מייחס כוח עצמי למנוע של האוטו שלי, למנכ"ל, לשחקן הכדורגל. לדמות. אני מייחס כוח עצמי. אלילים. אני מייחס כוח עצמי. אגב, האלילים הכי גדולים, זה לא יהיה בך אל זר. למשל, אני מייחס כוח עצמי לדבר שאני חושב שאני לא יכול להתגבר עליו. זה הנפש שלי. וזה בלתי ניתן להתהפכות. זה עבודה זרה. אני מייחס כוח עצמי. זה לא צינור שהוא כלום. והכל אין עוד מלבדו. והוא מחדש בטובו מעשה בראשי. אלא יש לזה כוח עצמי. זו עבודה זרה. אתם יודעים למה האדם לא מייחס כוח עצמי בעולם הזה שלנו? לפסולת. לפסולת הוא לא מייחס כוח כי הוא רוצה להשליך אותו. הרצון להשליך פסולת הוא חלק מהטבע בכלל, הוא רוצה לדחות אותה, איכס. הוא לא יכול לתפקד, הוא רוצה להפריש את זה. וזה ריח רע, וזה לא... אז הוא... יש ביטוי מופלא אצל האדמו"ר הזקן בליקוטי תורה, ושמרו, זה ביטוי מדהים. עמוק מאוד מאוד. היסוד הרוחני, הוא אומר, הכי חשוב, שכל התענוגים הגשמיים של העולם הזה, הם בעצם פסולת של התענוגים הרוחניים של עולם עליון. כי פסולת זה משהו שבשלב מסוים אני אשליך. את מה שעכשיו אני משועבד לו, אני אשליך עוד 5 דקות. הרי אני אצא מהקלעים האלה של בנות מואב ומדיין. ואני אגיד, מה קרה לי? ואני אחזור להגיד, אין עוד מלבדו. אז למה לא אמרתי אז? אמרתי, ריבוי שלא יום, עוד 2 דקות אין עוד מלבדו. ועכשיו, יש. ולי מה עושה בת מדיין? היא פשוט רצינית, היא אומרת, תפסיק לבלב. לך עד הסוף. עבוד לפאור. תשתחווה לפסולת. כולך בין כל בכל השתחוויה לפסולת. רק מה, זה לפסולת אלגנטית. אז תשתחווה גם לפסולת מוחלטת. ותפסיק לספר שיהודי נרתע מעבודה זרה. תפסיק את כל הסיפורים האלה. אין דבר כזה שיהודי יהיה לו מסירות נפש מול פסלים. זה סיפורים על חנה ושיבת בניה. תפסיק. די. יהודי זה כמו כל העולם, וכל העולם עובד לפסולת. וגם אתם עובדים לפסולת. ויצר את ישראל לבעל פאור, זאת אידיאולוגיה שלמה. מה אכפת לך? שחרר. צא מהלחץ הזה. זאת אידיאולוגיה שאומרת יש עוד מלבדו. ותעשה מזה דת. ונכון שהכל פסולת, ומי אמר שפסולת זה לא הדבר שצריך לעבוד לו? וזה יופיו של האדם, שהוא יכול להפוך גם פסולת למשהו שהוא אליל. מה יש? אתם יודעים איזה תיאוריה אני יכול לעשות על זה עכשיו? עם מוזיקה. הפקה אפשר לעשות. זה בנות מדיין. אז איך מתכוננים למלחמה? מצחצחים מחסניות? לא קשור. מארגנים את הטנקים? בזבוז זמן, לא קשור. יש לזה זמן, בפרשת מטות נדבר על זה. לא קשור בכלל. הבנתי איך מתכוננים למלחמה עם סיחון, עם אוג. איך מתכוננים למלחמה בבנות מדיין, במדיין, בנסיך מדיין ששולח את ביתו כוסבי בצור, למות במסירות נפש, כדי לגלות את רעיון הפסולת. איך עם זה נלחמים? להלן ההכנות למלחמה. תחזיקו טוב. א', מפקד חדש. במפקד הזה יתברר שלכל אחד יש משפחה. עד היום במפקדים דיברנו על שבטים, עכשיו יש משפחות. שלום אבא, שלום אמא, שלום סבא. אני ממשפחת החנוכי. אני ממשפחת הזרחי. רשי מסתכל, רשי ראשון בשני. רשי אומר, מעניין מאוד, יש את כל הנשמות האלה, חנוכי, זרחי, נוגי, גוני, כל השלושים אימי, יצרי, כל השמות מופיעים שם. אומר שרש רק אחד שלא מופיע בצורה הזאת. בבני אשר כתוב על גימנה. שואל רשי לעמוד על גימני. הימנה, למה לא הימני? פעם מישהו אמר לי איתן, כדי שלא יחשבו שהיה תימני כבר. למה לא הימני? הימנה! אומר רש"י, אתה יודע למה כתוב הימנה ולא הימני? כי כל המשפחות באות להעיד על דבר אחד. משפחה של יהודי זה י' ו-ה' וזה שיב תהיה. אז חנוך הופך להחנוכי, אבל הימנה כבר יש י' ו-ה', אז לא צריך. זה לא מפקד כדי להגיד שיש לנו איקס חיילים. זה לא רלוונטי למלחמת מדיין. זה מפקד כדי להגיד לנו שכל משפחה זה שם השם. אז אנחנו קרובי משפחה. שם המשפחה שלו זה י' ק' וגם שלנו. וואי. כנראה שקודש בריך הוא בישראל חד. ואז מגיעים לשישי. חלוקת נחלות בארץ. איך היא מתרחשת? בגורל! איך? בת קול יוצא. הקודש ברוך הוא קובע איזו נחלה של מי. זה בכלל לא חלוקת נחלות כמו בכפר. זה לא קשור בכלל. יש בת קול שקובע. רש"י מעריך בזה בכל הפרשה. זה קודש ברוך הוא. מה? העם, המשפחה, הארץ, האדמה. זהו, אז מוכנים כבר למלחמה, בסדר, אנחנו יודעים, אנחנו משפחות, שבטי יה, הארץ, גורל, קדימה, נו, הולכים ללחם, לא! משה רבינו, לך יש הרבה כוח להילחם מול הפאור, אבל מה יהיה כשתמות? מי ימשיך את זה? לא יוצאים למלחמת מדיין בלי שאתה ממנה מחליף. יהושע, אלעזר, אורים ותומים מולו. זהו, מוכנים? לא. החיים לא בנויים מרעיונות גדולים של ארץ, עם, מנהיג. החיים בנויים מבוקר וערב. את הכבש אחד תעשה בבוקר, ואת הכבש אחד תעשה בין הארבעים. תראו את רשי רק בזה. בכל צריך לראות רשי, אבל רק בזה, בגלל קוצר הזמן. רשי בתחילת תחילת חמישי. רשי בתחילת חמישי כל כך עמוק. שואל רשי, מה עושה הפרשה הזאת? עכשיו, הוא לא שואל מה היא עושה באמצע צרורת המדיינית, אלא הוא שואל את השאלה המקומית, מה זה צמוד לעניין של לפקוד השם אלוקי הרוחות? איך זה צמוד לסיפור שמשה ביקש מנהיג? אז אומר רשי, תראו איזה יופי, בפסוק ב' בחמישי, בעמוד תחיים ב', מימין למטה, צוות בני ישראל, מה אמרו למעלה? לפקוד השם. אמר לו הקדוש ברוך הוא, מה אתה מבקש ממני? יפקוד השם, תשמור על הילדים שלי, אה? אני אעשה את זה, בסדר. אבל עד שאתה מצווני על בניי, לא יאמין. צווה את בניי עליי. משל לבת מלך שהייתה נפטרת מן העולם, זה משה. והייתה מפקדת לבעלה על בניה, תשמור על הילדים וכולי. והוא אומר לה, אולי גם תגידי להם, שיזכרו שאני אבא שלהם. אתם יודעים מה מבקש משה רמה, מבקש הקודש ברוך הוא בפרשה בחמישי, שישי, שביעי? אני רוצה התחייבות שתזכרו שאני אבא שלכם בזמן, תמיד, שבת, ראש חודש, מועדים, סוכות, זמנים. למה זה לא היה בויקרא? כי את זה שמרתי לצבא. נו, מוכנים? אפשר לצאת למלחמה? עוד לא. קלטנו שאנחנו עם השם. קלטנו שזאת ארץ השם. קלטנו שיש משה ולמשה יש ממשיך. קלטנו את הזמנים. ויש עוד משהו. אתה יודע מה עושים בנות מדיין? הן רוצות דבר אחד להרוס תכלס. את הבן איש לאשתו. את הבן אב לביתו. הרי בסוף יש תכלס. זה התכלס. אלה החוקים אשר ציווה השם בין איש לאשתו, בין אב לביתו, בין אורי הבית אביה. הישיבה הראשונה של ראשי המטות לפני מלחמת מדיין הייתה לימוד מסכת נדרים בין אב לביתו ובין איש לאשתו. רק מי שנבחן על המסכת של איש ואשתו, אב וביתו, נכנס עכשיו לקבוצת הפקודות של אלף למטה, אלף למטה לצבא. סיימנו? אפשר להתחיל את המלחמה. עכשיו אתם יודעים איך המלחמה תיקרא? ויאמר השם אל משה נקום נקמת, למד א' פסוק א' וב', ויאמר השם אל משה נקום נקמת בני ישראל מעת המדיינים, אחר תיאסף אל עמך. בזה מילית את תפקידך. כל המלחמות האחרות היו הכנות. זה הכל הקדמות. זה הסיפור. הפאור. הנוכלות הזאת של בנות מואב שאומרות, תגיד ולא יהודי אני ואני אגיד לך מה אכפת לך. תגיד! תגיד שבסוף פסולת מפילה כל אחד מאיתנו כי אנחנו בשר ודם. תגיד שבסוף אין הבדל בין יהודי ללא יהודי. תגיד. תודה. תודה שבשר ודם בסוף נכנע לפסולת. תודה. אתם יודעים מה כתוב בפסוק הבא? ויאמר משה אל בני ישראל, החלצו מאיתכם אלף למטה לנקום את נקמת השם. אבל הקדוש ברוך הוא אמר לנקום את נקמת בני ישראל. אבל כבר סיכמנו שאנחנו אותו משפחה. מתבלבלים בספר טלפוני. השם שלי זה יוד קי, והשם שלו זה יוד. זה מופיע יחד. נקמת בני ישראל זה נקמת השם. נקמת השם זה נקמת בני ישראל. בלי זה, אי אפשר להיכנס למלחמת מדיין. אתם לא מבינים שבלעם בנבואה האחרונה שלו רואה את יתרו? אתם לא מבינים על מה המלחמה שלו? העם הזה רוצה להפוך את העולם לכלי לאלוקות. על זה המלחמה. לא על השטויות המקומיות של בלק. לא על בזבוז הזמן של סיחון ואוג, זה לא מעניין. סיחון ואוג לא ישמידו אותנו. בנות מדיין והפאור. זו הסכנה הקיומית היחידה. פחות סיחון, יותר סיחון. אחר תאסף אל עמך. זאת הפרשה. מצרור עד סוף פרשה. הפרטים באמצע, כל אחד הוא עולם בפני עצמו, והם צריכים להילמד כל אחד בפני עצמו. אבל על הרקע שהם בעצם ההכנות לניצחון של עם ישראל במלחמת מדיין. ערב טוב, מבורך.